בוקר טוב ליעקב מיכלין.
בוקר טוב איתן, שמח להיות פה אחרי ריצת הבוקר המענה במלבורן. בכל מקרה, האוניברסיטה העברית היא אוניברסיטת המחקר הכי גדולה בישראל, ויישום התפקיד שלנו הוא למסחר, למעשה, לדגום לזה שכל ההמצאות של החוקרים המצוינים שלנו באוניברסיטה יגיעו ויהפכו למוצרים בשוק. בזה אנחנו נקראים חברת מסחור, והמילה יישום כמובן הכוונה ליישם את המחקרים לדברים בפועל. אנחנו חברת המסחור הכי פעילה בישראל, מדורגים בין ה-15 המובילות בעולם. בתחום שלנו, סיפורי ההצלחה הידועים שלנו זה תרופה לאלצהיימר בשם אקסלון, תרופה לסרטן בשם דוקסיל, מובילה, החברה המפורסמת שעובדת על המכונית האוטונומית הראשונה, יצאה מביתנו בבית ספר למדעי המחשב, פרופסור אמנון שעשוע, ויש לנו המצאות רבות בתחום החקלאות, עגבניות שרי עם חיי מדף ארוכים, פלפלים מיוחדים והמון סוגי זרעים למיניהם. למעשה, על בסיס מחקרים של האוניברסיטה העברית ויישום נוצרה תעשיית הזרעים הישראלית. וכמובן שיש לנו המון המון המצאות חדשות ודברים מסירים בפייפליין, ואני מקווה שנראה אותם מגיעים לשוק בשנים הקרובות.
מה שמאוד מעניין, אתם מקדמים סדרי גודל של 350 ויותר פרויקטים בתחומי ביוטכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה, רפואה, פיזיקה שימושית, כימיה, מדעי החומרים, מדעי המחשב, חקלאות, טכנולוגיית מזון ותזונה. איך אתה רואה את החיבור של אוסטרליה ליכולות של יישום ולהמצאות הנדירות האלה?
אני חושב שיש פוטנציאל גדול בשיתוף פעולה הזה, למרות המרחק הגיאוגרפי הרב. אני מהשבוע שבינתיים אני מסתובב פה בהמון פגישות, אני חושב שיש הרבה מן המשותף במנטליות, יש רצון אמיתי לשתף פעולה, ובסך הכל אוסטרליה, ממה שהבנתי, היא מדינה שנוהגת לשתף פעולה עם הרבה מאוד מקומות. לנו כבר יש שלושה שיתופי פעולה מאוד מעניינים. משקיע מרכזי בקרן הפנימית שלנו להשקעות בתחום החקלאות, זה גוף השקעות מפה ממלבורן, ובינתיים זה נראה כמו סיפור הצלחה מצוין. יש לנו קבוצת משקיעים שהשקיעה באחד הסטארט-אפים מבטיחים שלנו בתחום ההולכת תרופות, מה שנקרא Drug Delivery Platform, ויש לנו גם איזושהי חברה מקומית כאן שלקחה מאיתנו רישיון מאחת מהטכנולוגיות שלנו בתחום הקנאביס הרפואי. אני בינתיים, שלושת השיתופי פעולה האלה עובדים יפה, אני חושב שיש פה רוח מאוד חיובית, אני רואה המון פוטנציאל גם לשיתופי פעולה מחקרים עם חוקרים באוניברסיטאות המקומיות, וגם עם משקיעים מקומיים, ואני חושב שהפוטנציאל שאנחנו יכולים להציע למשקיע האוסטרלי שמחפש השקעות בסטארט-אפים הוא רב מאוד.
מה שבאמת מעניין זה שראש ממשלת אוסטרליה, מלקום טרנבול, מדבר על מעבר מרק לסמוך על משאבי טבע, שכל כך אוסטרליה עשירה בהם, לטכנולוגיה מתקדמת. ומה היית ממליץ, בעצם היותך מנהל חברה בבעלות אוניברסיטה, מה היית ממליץ על האוניברסיטאות באוסטרליה, איך ללכת קדימה עם המצאות שאו עומדות על המדף או שבאות בזמן הקרוב לידי מימוש?
קודם כל, הם יכולים להזמין אותי מדי פעם לתת ייעוץ. אני אשמח מאוד לעשות את זה, אבל המרחק גדול הזה קצת קשה. אבל בנימה יותר רצינית, ממה שהבנתי כאן, יש פה הרבה מאוד חוקרים שהם לא חלק מהמעגל היישומי, והם עדיין לא משתפים פעולה מחברות המסחור. צריך לבנות סל של תמריצים, גם מבחינת הקידום של החוקרים באוניברסיטה, גם מבחינת מענקי המחקר, וגם מבחינת התמריץ האישי לחוקרים, שיגרום להם להיות מאוד מעורבים. אני לא יכול להגיד על איכות חברות המסחור פה, אבל אני יודע שיש פה אוניברסיטאות מצוינות, מדורגות במאה המובילות בעולם, ואני בטוח שיש פה הרבה מחקרים מובילים. אני חושב שאם תהיה יותר מודעות בקרב החוקרים, כמו שאמרתי, תמריצים מספיקים ויתחילו להיווצר סיפורי הצלחה מקומיים, אני בטוח שהרבה מאוד חוקרים יצטרפו למעגל הזה ויתלו חלק ביצירה הזאת.
אתה יודע, אחד הדברים ש... אותי מאוד מעניינים, כמי שעוקב אחרי ישראל סטארט-אפ ניישן, זה הגיל הצעיר של אלה העוסקים במלאכה, אלה שממציאים, אלה שמביאים לידי ביטוי גאוניות, או אפילו באים מהצבא ומיישמים, אם זה בסייבר סקיוריטי, אם זה בהמצאות אחרות. איך אתה רואה תהליך, אתה שאתה עורך דין במקצועך, ולא בא מהאקדמיה, יש איזה מין תחושה שהצעירים מגלים פחות עניין בללמוד משפטים או ללכת ללמוד רפואה, והם מתעסקים בהמצאות ורוצים לעשות סטארט-אפים ולעשות כסף מהיר ואולי לצאת לפנסיה בגיל 40 וקצת יותר.
קודם כל, למרות שאני עורך דין לשעבר, אז אני לא סס לזה שילדיי ילכו בדרכי. לא יקרה כלום אם יהיו פחות עורכי דין בישראל ובכלל. אני חושב שיש מספיק. אני כן חושב שהצעירים היום הם מאוד הולכים לתחומים של המדעים. אם זה ההנדסה למיניה, ואם זה מדעי המחשב, בתחומים אחרים. אני חושב שכיום גם אנשים שרוצים ללכת לעסקים והכל, חשוב מאוד שהם ירכשו איזשהו תואר ראשון באיזשהו סוג של מדעים. לגבי מה שאמרת, אז בישראל יש מציאות מיוחדת שילדים בני 18 הולכים לצבא, ליחידות טכנולוגיות, אז חלקם באמת מקימים סטארט-אפים לפעמים בלי השכלה פורמלית, אבל זה מצב מאוד נדיר, לרוב לא תמצא את זה בעולם. רוב חברות הסטארט-אפ מוקמות על בסיס טכנולוגי רחב של אנשים שהם מתכנתים מעולים או מדענים מצוינים. ואגב, לגבי הגיל של האנשים, נכון שבהייטק זה מקובל שהם צעירים, אבל יש לנו גם חברות סטארט-אפ בתחום התרופות שהתחילו על בסיס מחקרים של חוקרים שעברו מזמן את גיל ה-70. יש לנו אפילו חוקר מאוד פעיל שהוא מומחה בעל שם עולמי לקנאביס רפואי שהוא בן 85. אז הגיל זה לא הקריטריון היחיד.
מעניין, אתה יודע, התהליך הזה, כל שנה מוגשות ליישום כ-120 בקשות לפטנטים חדשים. מי מגיע עם הפטנטים? איך התהליך הזה קורה?
אז יש לנו 800 חוקרים בסך הכל, בערך 270 הם רלוונטיים לעולמות תוכן שיישום מתעסקת בהם. החוקרים שלנו ביחד עם הדוקטורנטים שלהם מאוד יצירתיים. הם שופעים בהמצאות ורק צריך לדעת לסנן אותם. זה התפקיד של יישום. אנחנו באמת, אני חושב, אנחנו משתדלים לקחת את המיטב שבמיטב מתוך ההמצאות האלה ונסות מהם את המקסיום. אז התפקיד של החוקרים, הם כל הזמן ממציאים דברים. הם יודעים שלפני שהם מגישים מאמר, הם מגיעים אלינו. אנחנו בודקים את זה ומסננים למה יש איזושהי תכנות מסחרית, ומגישים פטנטים בהתאם.
לסיום השיחה, יעקב, רציתי לשמוע ממך קצת על הייתי קורא לזה הפורמולה. איך זה עובד, העניין הזה? אתה סוגר חוזה, סוגר תהליך עם פרופסור, עם חוקר שמביא המצאה שאתה מאמין בה והולך איתה עם חברת יישום קדימה.
אז קודם כל התהליך מתחיל בזה שכמו שאמרתי, חוקר מגיע אלינו לפני שלב המאמר, אנחנו מגישים פטנט, אחרי הפטנט הזה אנחנו מתחילים במלאכת שיווק, אנחנו שמים את זה באתר, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו שנקרא יישום COIL. יש לנו שם מאות פרויקטים עם תיאורים של ההיילייט של כל פרויקט. ברגע שאנחנו מוצאים פרטנר, ופרטנר יכולה להיות או חברה גדולה או סטארט-אפ, אנחנו חותמים מה שנקרא הסכם רישיון, license agreement, שמעורב בו לרוב גם מחקר, המשך מחקר במעבדה של החוקר. אם אנחנו מקימים סטארט-אפ, אנחנו מקבלים גם מניות וגם תמלוגים, ואנחנו מתחלקים למעשה כמעט חצי וחצי בינינו לבין החוקר, זה גם התמריץ של החוקר, ומאז החברה או הרישיון מתחילים לרוץ, ובסוף אחרי שנים זה מגיע לשוק, ואז אנחנו נהנים. אז במקרה של מובילאי, זאת הייתה הצלחה גדולה, כבירה של חברה שהגיעה לשווי של 10 מיליארד דולר. לא כולם מגיעים לזה, אבל גם חברות שמגיעות לשווי של 10 מיליונים זה יפה. והכי חשוב זה שאנחנו מצליחים להביא את ההמצאות של החוקרים שלנו באוניברסיטה לכדי מימוש מסחרי בשוק.
ואולי לסיום, היית רוצה לראות יותר צעירים מגיעים ללמוד קומפיוטר סיינס ועושים יותר כדי גם לחזק, אני ערכתי פה פרופסור לכלכלה מהאוניברסיטה העברית לפני כמה שבועות, שסיפר לי שמדינת ישראל עשירה, אבל יש המון בעיות סוציאליות ובעיות צריך לשפר, ולכן הראייה שלי, האם הצעירים האלה שמתגייסים למאמץ הטכנולוגיה המתקדמת, או שחייבים גם לשמור על הדברים החשובים כל כך, של לימוד היסטוריה יהודית, הוראה, איך אתה היית מטפל בעניין הזה, אם נגיד היו לך 3 ילדים מוצלחים בצורה לא רגילה בטכנולוגיה, והיית אומר שלושתם, לכו קדימה, האם אתה דואג לעתידה של מדינת ישראל בתחומים אחרים שכל כך היינו טובים בהם, במדעי הרוח למשל?
אז קודם כל יש לי במקרה 3 ילדים, ואני כמו אבא גאה, אני חושב שהם כולם מאוד מוצלחים. כן, אני אשמח ששלושתם ילכו לעולם של המדעים. הבן הגדול שלי בכלל מתעניין במדעי רוח ותקשורת, ואולי נפרגן לו. אני לא חושב שיש סתירה בין הדברים, אני חושב שצריך קצת מדעי רוח, אבל אני חושב שישראל יש לה מובילות טכנולוגיה, יש לנו את המספר מהנדסים הכי גדול ביחס לאוכלוסייה, וכל הזמן, כמו שאתה יודע, בישראל אומרים שעדיין יש מחסור, הפקולטה שלנו למדעי המחשב מפוצצת, ואני חושב שמי שיכול שילך למדעים, ומקסימום ישלב מדעי הרוח תוך כדי.
תודה רבה ליעקב מיכלין, מנכ"ל ונשיא יישום החברה ל... לטכנולוגיה מתקדמת ולמימוש יצירתיות והמצאות של האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה יעקב, והמשך נסיעה נעימה באוסטרליה.
תודה רבה, יום מצוין.